אוקיי, אנחנו אמרתי לא הייתי בבית, אז לא הספקתי להדפיס לעצמי את הדפים, אני משתמש במחשב. אני צריך לעשות את זה תמיד, לחסוך את גדיעת היערות בברזיל. טוב, דיברנו קצת, בעצם הגענו פחות או יותר לסוף הדיון על המשיחיות בציונות. אני רק אסכם את הנקודות שעלו שם, והיו בעיקר שתי נקודות או שני סוגים של נקודות. נקודה אחת זה היה ההתייחסות למטה-היסטוריה או למטה-פיזיקה, למטה-היסטוריה יותר נכון מאשר מטה-פיזיקה. זאת אומרת שאתה לא מסתכל על ההיסטוריה, על מה שקורה בהיסטוריה, אלא על היסודות המטה-היסטוריים שמוליכים את התאריכים האלה, להשארתך. אתה כמובן אף פעם לא יכול לדעת, אבל אתה מניח אם זה מביא לגאולה או להפך, אם מעכב את הגאולה או סתרא אחרא או סתרא דגמא או כל מיני דברים מן הסוג הזה, וזה בעצם המישור שבו אתה מקבל החלטות. זאת אומרת, אתה לא מקבל החלטות בחשיבה על האירועים כפי שהם, אלא על מה שעומד מאחוריהם. ופה יש איזשהו מימד, ועוד פעם, אני הבחנתי את זה מהמאפיינים שדיברתי עליהם קודם של התייחסות לא ריאלית, הזויה. כי אני לא מדבר על החלטות שלא עומדות במבחן הריאלי. החלטות הזויות. אני חושב שמה שאמרתי, הציונות הדתית לא מקבלת בדרך כלל החלטות הזויות. זה לא, אני לא חושב שזה נכון להכניס אותם תחת הקטגוריה הזאת. אבל האופן שבו אתה מקבל את ההחלטה הוא לא במישור הריאל פוליטי, הוא לא במישור ההיסטורי, אלא במישור המטה-היסטורי. את השיקולים, סוג השיקולים שבהם אתה נוקט, זה לא שהם יוצאים למלחמת עולם נגד מעצמות. זאת אומרת, אני לא מדבר על החלטות מן הסוג הזה. אבל את ההחלטה, מה הם עושים, הם מנמקים הרבה פעמים במישורים שהם מטה-היסטוריים, לא במישורים ההיסטוריים.
שאלה, למשל, הרב הציג את רפשך כקונטרה, כמנהיג רציונלי.
כן.
כמנהיג רציונלי. עכשיו,
קודמתי, רציונלי, כן.
דווקא, בנושא הכי רציונלי, כמו כלכלת קיום.
כן, טוב, זה תחושייה...
אז בעצם, זה גם במישור חשיבה רציונלית, וגם במישור של חשיבה הלכתית רציונלית.
אני חושב שזו תחושייה מפורסמת, זאת אומרת, אני כבר הרבה שנים איתה. אני חושב, מבינים את השאלה, זאת אומרת, בעצם הרב שך כמנהיג חרדי פרגמטי, לא רק הרב שך, בכלל המנהיגות החרדית של הדורות האחרונים, שאני מציירת אותם בתור הפרגמטיים, כן, כמו הסיפור עם הרב מבריסק והרב הרצוג, יש תופעה שמאתגרת את התיאור הזה, בגלל שההתנהלות הכלכלית שלהם היא לא רציונלית. איך אפשר לשלוח את כל הציבור ללמוד בכולל ולהסתמך על תרומות, צדקות, תמיכה מהמדינה או כמה דברים מן הסוג הזה.
ולקבל שזה יימשך לדייד.
וכמובן גם באמת פר משפחה, כשאתה מסתכל פר משפחה, סכום הוא נמוך. זאת אומרת, אתה שולח את האנשים לחיי דלות. זה לא רק השאלה של אין מספיק כסף לכולם, אלא כל אחד שמתפרנס, זאת פרנסה בדוח הקרב. אז כאן שתי תשובות בדבר. תשובה אחת זה שזה בדרך כלל מגובה באפשרויות להשיג את התמיכה מהמדינה. זאת אומרת, אם התמיכה מהמדינה הייתה מפסיקה, הם היו מפסיקים את המדיניות הזאת. זאת אומרת, היה פה נכון שהם לא מסתמכים על עצמם, אבל יש אנשים, יש גורמים אחרים שעליהם הם כן הסתמכו. הם לא עשו את זה יריעה באפלה. אפילו הרבה מסתמר, נגיד, שכשהוא שולח את החבר'ה שלו ללמוד, הוא דואג, הוא לא לוקח מהמדינה. אבל הוא בהחלט יש לו מאגר אנשים שיתרמו, זאת אומרת, הוא
מתבסס על דברים. בניות של סאטמר, ואפילו של גור.
כן, הוא חושב לעבוד, ברור.
רבים הולכים לעבוד, מיעוט הולכים לכולל.
אז אני אומר שהאנטיתזה זה לא להסתמך על הנס, להסתמך על המדינה. זהו,
אבל יום אחד יכול לבוא איזה לפיד,
אז כשיבוא לפיד, אז אולי יש לנו את המדיניות? בינתיים, אין לפיד.
ביום אחד לאנשים שאין להם...
זה קרה, יום אחד הזה קרה. ב-2005 בערך משהו כזה, שביבי עשה לאוצר, היה שם, הוא השיג את קצבאות הילדים, הורידו דרמטית את קצבאות הילדים. זה הציל את הכלכלה, זה הציל את הכלכלה הישראלית. ואז יצר משבר אדיר, ואתה ראית שם תופעה שאנשים התחילו לצאת, התחילו לחזור לעבודה.
כשזה יקרה, זה יקרה. ודבר שני, דבר שני, השיקול שלו הוא שיקול ריאלי לגמרי. כי מה שעומד כנגד זה, זה התפרקות המרקם החרדי, של החברה החרדית. כי ברגע שאנשים עומדים על רגליהם שלהם ברמה הכלכלית, לא באמת יכולה להישאר חרדיות כמו שאנחנו מכירים אותה. זה משהו אחר, זה חסידי, זה לא אותו דבר. זה משהו שונה, זה משהו שונה. בעולם הליטאי לדעתי זה פחות הערכה מאוד, בסבירות מאוד גבוהה שזה לא יכול לעבוד.
אז מכניסים אלמנטים של זיץ.
תראה, זה, הוא לא יכול, אין הנדסה חברתית, זאת אומרת, אתה לא יכול לשחק עם אנשים, הם לא לגמרי רוקדים החליל שלך. זאת אומרת, זה, הרב שח, אני יודע אגב שזה יטריד אותו קשות, הוא לא ישן לילה, אנחנו קצת, היינו קרובים למשפחה שם, של הרב שח. ואני יודע, מידע אישי, שהוא לא ישן לילות עם זה. זאת אומרת, הוא לא היה רגוע מאוד, הוא מאוד התלבט עם הדברים האלה. אבל מה שעמד כנגד העניין הזה, זה החשש שלו, שהעסק יתפרק. זאת אומרת, וברגע שאנשים ישתלבו בכל מערכות החיים, ובצבא, ובהשכלה, ובתעסוקה וכו', וליטאים לא ילכו להיות סוחרים כמו שהחסידים הולכים להיות סוחרים, אלא הם ילכו לאוניברסיטה. אתה יודע, זה אופי שונה, זה תרבות שונה. ושם זה יתפרק במהירות. זאת אומרת, אתה הולך להיות סוחר, בסדר, אתה יכול להישאר חרדי סוחר, אתה לא נפגש אתגרים אינטלקטואליים שמאיימים אינטלקטואלית על התפיסה שלך. ובעולם הליטאי זה פחות יכול ללכת לדעתי, ואני חושב שהחשש שלו היה חשש מוצדק, וכיוון שכך הוא שילם את המחיר, אבל הוא שילם אותו מתוך שיקול הלכתי או לא הלכתי, אבל ריאלי לגמרי. שיקול שאומר, זה מין גזרה כזאת, כמו שרחמים עושים, אני אוסר משהו כי אני מפחד שיקרה כך וכך. זאת התנהלות שהייתה לגמרי מקובלת לאורך הדורות. זאת אומרת, פה במובן הזה הוא לא חורג מהמסורת שאנחנו מכירים. נכון שהוא לקח סיכון כלכלי מסוים, אבל הוא לקח את זה בגלל סיבה שהיא לגמרי ריאלית, לא בגלל משיח ולא בגלל דברים מטאפיזיים מופשטים. הוא עשה שיקול, מה שעשו מנהיגים בכל הדורות. זאת אומרת, אתה סוגר, אתה מרים גדר במקום שאתה חושש שאנשים יגיעו למקומות שהם לא צריכים להגיע. במובן הזה זו התנהלות רגילה. אני לא אומר שלא לוקחים סיכונים, אבל לוקחים אותם מתוך שיקולים שהם שיקולים הלכתיים או ריאליים היסטוריים. זאת אומרת, אבל לא מטאפיזיים. זאת אומרת, הוא לא היה אומר את זה בגלל שככה מבין את המשיח. זאת אומרת, זה הנקודה. אני חושב שהוא לא היה עושה את הצעד הזה בשביל להביא את המשיח. הוא עושה את הצעד הזה ושהוא מפחד שאנשים יתקלקלו. אנשים לא יפסיקו לקיים מצוות, להיות מחויבים למצוות, או לפחות לצביון החברתי, החרדי של קיום מצוות. אז לכן אני לא חושב שזה פורך את התזה שלי, נדמה לי כך. בכל אופן, אז אמרתי שיש שני סוגים של מאפיינים שכן גובלים במשיחיות מסוימת. אז אחד מהם, כמו שאמרתי, זה השיקולים שמתייחסים למישור המטה-היסטורי, לא למישור ההיסטורי. והשיקולים, והסוג השני של האפיונים, זה ההתייחסות לסמלים. אמרתי שההתייחסות לסמלים של מדינה, לנושאי תפקידים של מדינה, כמשהו שהוא הוא לא, זה קשור למאפיין הראשון, הוא לא, אתה לא רואה את הבן אדם, אתה רואה בעצם את מה שהוא מייצג. זאת אומרת, אתה, מדי כהן, מדי צבא זה בגדי כהן גדול, או נשיא המדינה זה מין מי שכן, הרגל של כיסא השם בעולם, הוא לא בן אדם, הוא לא יצור בשר ודם. דיברתי על זה על הזכרתי ממני את המכתב הזה של הרב טאו לקצב. כשקצב הורשע באונס, אז הרב טאו שלח לו זה מכתב הזוי לגמרי. באמת, זה היה, אפילו בסטנדרטים של הרב טאו זה היה נשמע ממש בלתי נתפס. שלח לו זה מכתב תמיכה, על יפול רוחך מהרדיפות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זה לא יאומן, זה היה ברור שהוא לא רואה מול עיניו בכלל את הבן אדם. זה לא בן אדם, הוא רואה מול עיניו את מי שמחזיק את כיסא השם בעולם.
פגעו בסמל.
כן, בדיוק, זה בכלל לא בן אדם. יש התייחסויות, אני לא יושב פה כראש ממשלה, אני יושב פה כמייצג של מדינת ישראל. יש אמירות מן הסוג הזה, אבל לא יודע, יש גבולות, שופט. שיש מאחוריו את הדגל, אז הוא אומר, אני לא הבן אדם מוי שיאנקל השופט, אני מייצג פה את המדינה, שזה נכון במובן מסוים להתייחס כך, אבל בסדר, אבל אל תערבב את ההתייחסויות. זאת אומרת, כשהוא חובש את כובע השופט, אז נכון, אז הוא לא האדם, הוא השופט, זאת אומרת, הוא מייצג של הרשות השופטת. אבל מצד שני, כשהוא אונס, אז אני לא מתייחס אליו בתור הרשות השופטת אנסה. מוישה ינקל אנס. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלם, זה קצת חשיבה מורכבת. זאת אומרת, תבין שהוא גם מייצג, אבל הוא גם בן אדם. זאת אומרת, וכבן אדם אינדיבידואל, אתה צריך לשפוט אותו כפי שהוא. עם כל הכבוד לזה שהוא גם מייצג כל מיני דברים. אז לכן אני אומר, הדגל, ההמנון, הנשיא, הרמטכ"ל, כל מיני הסמלים, שבחלקם אנשים ובחלקם לא, יש איזושהי תחושה שההתייחסות אליהם היא התייחסות, לא יודע, לא פרופורציונית, הם הופכים לאיזה שהם קדושה בחפצה. אמרתי כבר, הזכרתי את זה, לא בפעם הקודמת, אבל בפעמים אחרות דיברתי כבר על ה... העניין הזה של הדגל בבית הכנסת, שאני כזה תמיד מקבל חום מהעניין הזה. עוד פעם, רגישות אישית, אני לא, כמובן לא חושב שמי שמכניס דגל לבית הכנסת זה עבודה זרה, אבל לא יודע, זה צורם לי, כן, אני לא מסתדר עם זה. זאת אומרת, עם כל הכבוד לדגל, ואני יכול לכבד את זה שאנשים מאוד מתרגשים מזה, מדברים, אולי הסמלים לא כל כך מדברים, לא, אני מזדהה עם משהו מסמל, אבל סמל זה לא, לא יודע, לא מדבר אליי סמלים. אבל מה זה עושה בית הכנסת? זאת אומרת, למה לצבוע את זה בצבעים דתיים, בצבעים... התחושה היא שהופכים את החולין לקדושה. דיברתי על זה כשדיברתי על חולין וקדושה, אז היה לנו סדרה על העניין הזה. וגם פה, עוד פעם אני אומר, זה לא במובן ההלכתי, תמיד אומר עבודה זרה, חרדי, או משתמשים במונחים הלכתיים, אני חושב שזה זילות של העניין, זה לא עבודה זרה, ולא אפילו בדל עבודה זרה. אבל יש פה משהו שבכל זאת מפריע, אני לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק. זאת אומרת, יש פה...
שאלה דומה, יש באופן הפוך כלפי וגנר.
כלפי?
כלפי מלכין
וגנר.
למעשה, החרב שלו הקריאו ב-1938 אחרי לילה דלה. עכשיו, למעשה מציירים אותו כאילו כנאצי. למעשה, החוקרים מתייחסים אליו האם יש לו אנטישמיות, כן או לא, זה שאלה בכלל, אם כן, זה אנטישמיות מורכבת. ועכשיו, והיו לו המון חברים יהודים, ודווקא יותר יהודים גאים, כאילו, מאשר מומרים. מומרים יותר על כוח הרי בר פלוגתא שלו, יוהנס ברמס, אבל דווקא, המנצח שניצח באופרה האוס שהוא בנה, והיהודי לא מומר, מישהו שואל את רבנית. שגם סירב למרות הלחצים לאמיר הדסה. ובעצם פשוט חיפשו כפרה גרמנית ב-1938. לא חסר מותנים אנטישמים יותר ממנו.
שהפכו אותו לאיקון.
ליסט, צ'ייקובסקי, מוסולסקי, אבל היו צריכים כפרה גרמנית. ודווקא אצל גרמנים היה בעיה עם המותנים, כי שוברט היה, שומן היה אנטי-אנטישמי, גירש את ליסט מביתו כאשר תקף את מדלסון. ומה שם... שמעתי את רב אחד, כשהיה נושא של החרם הזה ב-LA, בלוס אנג'לס, כלומר שבמקרים כאלה, הערך הנתפס, הוא יותר דומיננטי מהאמת ההיסטורית.
אבל תראה, בקשר לשואה יש רגישויות, זה עניין עד היום ממש, עם הפולים, מה שקורה עכשיו בפולים, ההיסטריה המטורפת הזאת, אני לא מבין בכלל מה... מה עושים מהם?
מה
זה
בסדר?
כן, מה השתוללות הזאת? לא קראתי את הנוסח של החוק, אולי יש הרבה ניואנסים, אבל קחו את זה לאיזה...
קראתי את החוק. קראתי את החוק. מותר שחוק זה לא חל על כל מי שחיבור מדעי או חיבור אומנותי.
כן, לא,
מעבר... שחקר מדעי ואמר, אוקיי, הם כן היו אנטי...
לא, מעבר לזה, אבל אני אומר, הטענה היא טענה שאסור לשבש את ההיסטוריה. זאת אומרת, המדינה הפולנית... אני באמת לא הייתה שותפה, לא הייתה מדינה פולנית. זה הכל, מה הבעיה? זאת האמת ההיסטורית. עכשיו, אני בעד לא לאסור שום הבעת עמדה, זה אני הכחשת שואה. אני חושב שאסור לאסור הכחשת שואה. אבל כי אני חושב שהבן אדם צריך לדבר באופן חופשי ולעלות נימוקים, וכל אחד צריך להחליט מה שהוא מחליט. לא, בעיניי אסור לסתום פיות כמה מנובלים שלא יהיו, כל עוד אני לא מדבר על הסתה, אני מדבר על הבעת עמדה. ובמובן הזה אני גם נגד זה, אבל אלה שמסכימים להכחשת שואה פה, אבל מתנגדים לסתימת פיות שיש שם, אני לא מבין את הדבר הזה. באמת לא... לכן סביב השואה אני חושב שאפשר לראות המון... ההיסטריה היא גדולה, ואני לא יודע עד כמה אפשר להביא דוגמאות שקשורות לנאצים ולשואה בהקשרים אחרים. שם אנשים מתייחסים באיזו צורה מאוד לא רציונלית.
הרגש משתלט על הספר לגמרי.
כן, שם איזה פשוט היסטרי לגמרי. פה בארץ לא היה איזה איסור לקרוא, אני לא יודע אם בחוק הזה עבר בסוף או לא עבר, שאסור לקרוא למישהו נאצי, או היה חוק כזה בכנסת, היה עלה להצבעה לדעתי. שעשו לקרוא למישהו את הנאצי או משהו, של עבירה על חוק, כן, אני לא יודע אם החוק הזה עבר בסוף או לא עבר בסוף, אני רואה איזה כל מיני בדיחות, לא משנה.
חברי הכנסת הם הראשונים שיפלו בדבר.
אה, כן, אבל יש להם חסינות, בסדר. טוב, אז אני אומר שני המאפיינים האלה, אם אני מסכם את המהלך עד עכשיו, השני המאפיינים האלה, בוא נגיד, נושבת שם איזושהי רוח של משיחיות. אני לא יודע עד כמה באמת אפשר לקבוע פה משהו, וכמו שאמרתי, גם המושג משיחיות עצמו הוא לא מושג חד, הוא לא מושג הלכתי, לכן זה מין אפור על גבי אפור, הקביעה הזאת. אבל בכל זאת, לא יודע, התחושה שלי שבשני האספקטים האלה יש פה כן היבטים של, של, של תנועה משיחית. עכשיו, אני רוצה אולי לחדד את זה יותר דרך מושג אחר, וזה כתבתי באתר באחד הטורים, על כשכתבתי על הר המור וחבד, טור טעון למדי, אחד מהטורים הטעונים, ושם נזקקתי למושג מודרני יותר אבל לא פחות עמום, המושג קאט, מה שקוראים היום קאט. ותוך כדי הדיון שעשינו פה על משיחיות, פתאום חשבתי שהמושג קאט והמושג תנועה משיחית הם בסך הכל, אם לא אחים אז לפחות בני דודים. זאת אומרת, הם שניהם עמומים, שניהם לא פשוטים, למרות שהמושג קאט בכלל לא עולה בהקשר דתי. תנועה משיחית נתפס כבעיה דתית. המושג קאט נתפס כבה חברתית, פסיכולוגית, סוציולוגית, זה בשיח החילוני, זה לא שייך בשיח הדתי. אבל כשחושבים על זה קצת, זה דומה, זה בסך הכל תרגום, נגיד המושג תנועה משיחית, זה תרגום לז'רגון הדתי של המושג קאט, או סוג מסוים של קאט.
לכיתות בדת, יש בדרך כלל איזשהו פיצול תיאולוגי או
הלכתי,
התנהגות
דתית
מהדת האם.
לא הבנתי.
לכיתות דתיות, יש בדרך כלל מחלוקת אידיאולוגית דתית כזאת?
זאת השאלה שאיך אתה מגדיר, אני לא יודע מה, המורמונים, אתה יכול לקרוא להם פיצול מהנצרות, אתה יכול לקרוא להם דת, אני לא יודע אם זה מה, איך בדיוק להתייחס למורמונים האלה, אתה לא יודע איך אתה מתייחס לזה. אבל אם אני רואה אותם עכשיו כדת בעצמה, עוד בלי קשר עכשיו לשאלת מה היחסה של הנצרות אליהם, מה היחסי אליהם, אז הרבה אנשים יגידו זאת קאט. עכשיו, האנשים האלה הם אנשים חילוניים, אבל לא מאשימים אותם בזה שהם תנועה משיחית. זאת אומרת, זאת לא האשמה שבאה מתוך נקודת מבט דתית, אלא יש פה איזושהי בעיה סוציולוגית, חברתית, זה משהו לא רציונלי, לא יודע, גם שם המאפיינים לא פשוטים. איך בדיוק לאפיין את המושג הזה, המושג קאט, ושם הבעיה של האפיון היא לא בגלל שאין מקורות הלכתיים, אלא באמת המושג הזה נמצא על איזשהו רצף שקשה להעביר את הקו ממתי זה הופך להיות פתולוגי ועד כמה לכל אחד מאיתנו יש קצת נשיגה. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יודע, כמעט אף אחד הוא לא גלט לגמרי, נכון? עכשיו השאלה היא איפה אתה עובר את הקו שזה כבר נקרא קאט, שזה כבר פתולוגי. אז זאת שאלה לא פשוטה, וכשכתבתי את הדבר הזה, זה היה בעקבות איזושהי תחושה שעלתה אצלי, אותו שלב גם כן, הר המור ובנותיה יצאו לאחת ממלחמות הצלב שלהם, אני אפילו לא זוכר סביב מה, אולי סביב כל מיני חקיקות דתיות למיניהם, שהיו אז באותה תקופה, לא זוכר, חקיקות אנטי דתיות, לשיטתם, שהיו באותה תקופה, והם יצאו לאיזה מסע הרצאות וארגון ליבה, יש שם ממש איזשהו סוג של ארגון כזה,
עם הפיג'מות, עם הספרייה הזו של הפיג'מות שחילקו במשרד החינוך ספרים מטעם הקרן החדשה לילדים.
לא יודע, לא זוכר את זה.
ספרים לילדים קטנים שהם היו נגד זה, כי זה ממומן מהקרן החדשה.
כן, כן, אז הקרן החדשה זה אחד הדמונים הגדולים שיש שם. עוד פעם, יש בזה משהו, אבל הפרופורציות וההתייחסות היא מטורפת לגמרי.
מציבו לנו משפחה של אבא ואבא?
מה?
מציבו בספרים האלה משפחה של אבא ואבא?
אוקיי. לא, יש שם, כן, הפונדקאות, יש שם כמה חוקים, אני כבר לא זוכר בדיוק את זה, אבל כתבתי, אני יכול להסתכל, אבל... אז יצאו כל מיני חיבורים, הם יצאו לזה מצאות בכל מיני מקומות, והיה אצלנו אפילו בלוד, הגיע הרב מיכל לוי, הרב של פה, של פתח תקווה. הוא הגיע לדבר שם, וזה נורא הרגיז אותי. אני כתבתי שם במייל, הוא עובד מדינה, זאת אומרת, הוא לא יכול לדבר נגד הכנסת ונגד הממשלה. אתה יכול להביע את עמדתך בנושאים שונים, בסדר גמור. אתה לא יכול להגיד, לצאת נגד חוק שחוקקה הכנסת. תתפטר ותגיד מה שאתה רוצה. את, יש כללי תקשיר מסוימים, יש, אני לא יודע, כמו הרב שמואל אליהו, ויש איזושהי בעיה עם ההתבטאויות של הרבנים בעיניי בהקשר. זה בעיה אתית, אני לא מדבר כרגע לגופם של ההתבטאויות. הם מרגישים שהם עדיין רבנים באיזשהו מובן, אולי זה חלק מהמלחמה שלי ברבנות, אני לא יודע, יכול להיות שזה תיק שלי.
זה בסדר גמור,
אדמור
מגור זה בסדר גמור שלי. כן, אדמור מגור.
הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה יכול להתנגד למה שהוא אומר כי אתה לא מסכים, אבל אין בעיה אתית בזה שהוא אומר את זה.
אתה מצא, מה אנחנו רוצים שרבנים יהיו רבנים מטעם?
גם אם אנחנו לא נרצה הם רבנים איתם, לכן אמרתי שזה חלק מה... זה אולי חלק מאיך שאני מסתכל בכלל על הרבנות, אז אני לא יודע אם אני לא... גם אני לא מוטה בעניין הזה, כי מבחינתי הם פקידים, זאת אומרת, אז לכן שיקבלו את המשכורת וישתקו, שיסברו את העירוב. הדמויות של מנהיגות רבנית לא אמורות לשחק על המגרש של הרבנות הראשית, והן באמת, אני מצפה גם שידעו דברים שהם חושבים. ואתה פקיד ממשלתי, תשתוק ותעשה מה שאתה צריך לעשות. בעד עיקב שדרחמן על המלאך, כמו שנאמר. בכל אופן, טוב, אבל זה כבר באמת נקודת מבט שלי. אני לא, הנקודה היא אבל שסביב העניין הזה פתאום נפל לי הסימון, כי כל השיח התנהל סביב איזה שהם דמונים שהם מאחורי ההתרחשויות, ולא על ההתרחשויות עצמן. יותר, יותר, יותר מאשר מה שיפריע להם החוק, יפריע להם שהחוק הזה הוא מהקרן החדשה. זאת אומרת, לא מה החוק אומר, או מה התופעה אומרת, או משהו כזה. זה רק מבחינתם רק שימש אותם, כי הקרן החדשה זה פסול בחפצה. זאת אומרת, זה לא עניין שמה... ועוד פעם, אני לא אוהב את הקרן החדשה הרבה יותר מהם. זאת אומרת, אני כן חושב שזה מוסד בעייתי.
אבל 90% מהוויכוחים היום בכל התחומים הם בדיוק ככה. בגופם של מי הביא את הדעה,
ומי יזם
את החוק, ומי זה לא מה כתוב בחוק. הם לא קוראים אפילו מה כתוב בחוק.
יש פה משהו שהוא באמת איזושהי התעלמות לגמרי, זה הסתדר לי עם כל התפיסה הזאת של ההתעלמות ממה שקורה, וההתייחסות למטה-היסטוריה, למטה-ריאליה, ולא לדברים עצמם. דיברנו על החלוצים, שאתה רואה את מצוות יישוב ארץ ישראל, שבתוך זיקי... נשמתם מדקים, מדינות הנפש, שאף אחד מהם לא מודע לזה בכלל, הוא אדם חילוני שלא מאמין בכלום, ושהיא איתה למה שקורה, והתייחסות למה שמאחורי מה שקורה. אז שמה התחלתי לשאול את עצמי...
זה שהם לא מודעים, אבל הנשמה מודעת, יש את זה הרבה מאוד בחסידות.
כן, אני מסכים שיש לזה שורשים חסידיים, ואני אומר אותו דבר על החסידות, זאת אומרת, זה לא... אז אמרתי שהר המור, הכותרת היא הזרמים וכתות ביהדות, מה להר המור ולחבד. כך שגם החסידות נמצאת פה. אמרתי פעם, אני חושב שכשהרב שך התחיל את המלחמה בחבד, אז ככה אנשים הרימו גבות, כי בסך הכל התחושה הייתה שהמלחמה בין חסידים וליטאים כבר נרגעה כמה דורות. ופתאום התחושה הייתה שבעצם הגחלים עוממות, אבל הם היו שם תמיד, ועכשיו פתאום זה חזר לבאור. זאת אומרת, אנשים חשבו שכבר אין, הכל בסדר, באגודת ישראל יש גם חסידים וגם ליטאים, והכל בסדר. מה פתאום התעוררה המלחמה של חסידים? ואני פתאום חשבתי אז, כשהרב שך יצא עם המלחמה הזאת, חשבתי שזה לא נכון. זאת אומרת, תמיד התנגדו לחסידות, אלא שהחסידות היא כבר לא חסידות. יש חסידויות שהן עדיין נשארו חסידויות באותו מובן של החסידויות הקדומות. זאת אומרת, מרדניות, באמת חדשניות, זאת אומרת, עם תזות מרחיקות לכת, זה חב"ד, ברסלב, לא יודע, אולי עוד משהו, זהו. ונגדם באמת הליטאים המשיכו להילחם כל הזמן, זאת אומרת, רק גור וויז'ניץ וכל החברה האלה, הם נשארו עם הגרביים, אבל חוץ מזה, מה יש לך להילחם נגדם? הם נראים פסח הכל אותו דבר, קצת מתלבשים אחרת.
שתי איתנות, אני חושב, נכון. גם רוב החסידויות נהיו יותר רוממות, יותר
ממוסדות, יותר בורגניות.
כן, אבל מאידך גם רב חיים מלוז'נר הגיע למסקנה שהחשש של כפירה התעדף.
אני לא מכיר את המסקנה הזאת של רב חיים וולוז'ינר, אבל נדמה לי שהמתח היה עוד גם הרבה אחריו. זאת אומרת, זה לא שהמתח נגמר אצל רב חיים וולוז'ינר.
לא, יש לנו מחלקות, אבל הם לא חופרים, הם מקיימים את ההנחה.
לא יודע, אני חושב שהמתח היה כן גם אחרי רב חיים וולוז'ינר. אני לא מכיר מה רב חיים וולוז'ינר, איזה החלטות שלו, איזה שינוי כיוון שלו אתה מדבר, לא מוכר לי. אבל בסדר, יכול להיות, אני פשוט לא מכיר. אבל אני חושב שהנקודה היא שזה תמיד היה שם, אלא שהחסידות פשוט הפסיקה להיות חסידות, זה הנקודה. ויש כמה חסידויות שהן נשארו חסידויות, נגדם הבעייתיות שלהן בעיניים הליטאיות בעינה עומדת. זאת אומרת,
הרי הם בעיקר, אפילו טריטוריאלית, היו קרובים לחב"ד.
זה הם הליטאים.
כן, והחב"ד הייתה, אולי לא כמו בדור האחרון, אבל היא לא הייתה ממש ממוסדת כל כך, אלא היא נותרה חסידות פעלתנית, במובן זה.
לא, פעלתנים, יש הרבה פעלתנים, אבל גם סאטמר הם פעלתנים. אבל אין להם, הרעיונות הדתיים, הפורצי גדר שלהם, החדשניים שלהם, לא... לא באמת קיימים כבר.
השינה מחוץ לסוכה, צמח צדק, דור שלישי, זה בעצם דור מקביל לרב חיים וולוז'ינר.
לא, זה מה שאני אומר, זה יש בחב"ד.
זה יש בחב"ד, והנה, והם חיים עם זה, הם לא יצאו עם חרב בכל דור ודור.
ככל שזה התחדד יותר, ומהרבי האחרון הדברים התחדדו יותר לכיוונים הלא רציונליים, הלא... אז התחדד המתח הזה, ולכן הרב שך כן אמר הרי שחב"ד זה הכת הכי קרובה ליהדות. זאת אומרת, וזה באמת ככה, אחרי זה חשבתי שבעיניי הוא לא התבדח. הוא דיבר לגמרי ברצינות. הוא טען שזה כת. זאת אומרת, הוא טען, ואני אגב מסכים לו. אני חושב שחב"ד זה כת, לגמרי. זאת אומרת, לא, אפילו לא אפור, לדעתי חב"ד זה קאט לגמרי.
המשיחיסטים או גם לא המשיחיסטים?
אני לא חושב שיש הבדל מאוד דרמטי בין שני החלקים, זה הבדלים שונים.
לא היה מנהיג ליטאי, חוץ מרב שך, אפילו בנאמבר וואן, אם אנחנו הולכים את רב שטיינמן, הוא נפגש עם...
לא, לא, בסדר. אמרתי שכולם מסכימים. אמרתי, אני מסכים למה שהרב שך אמר. אני לא יודע.
אני חושב שבהנהגה הליטאית, בנאמבר וואנס, הרב שך היה יסד אופן בשביל זה.
אוקיי. ועדיין אני חושב שהוא... יש ממש בדבריו. זאת אומרת, אני חושב שהוא גם לא התבדח. זה לא... אנשים תפסו את זה כבדיחה על חשבונם. אני לא חושב שהוא התבדח. לדעתי, וכשאני מכיר, עוד פעם, אחת הבעיות, ואני מדבר על זה עוד, אחת הבעיות היא שבמישור האישי, רוב האנשים נחמדים, חכמים, מתנהגים בצורה רציונלית בחיים, בהתנהלות היומיומית שלהם, חיי הכלכלה והמסחר והחיים האנושיים, לא משנה, הכל בסדר. אבל איכשהו יש משהו באוויר, בהתנהלות הקולקטיבית, וגם לפעמים במישור הפרטי, ביחס שלך, שהוא לגמרי קט, זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה לא נמצא איתו, אתה לא מדבר איתו, זאת אומרת, הוא לא איתך. אין לך איך לחדור את החומה המושגית, את החומה התפיסתית, זאת אומרת, יש פה, אני אדבר על זה עוד קצת, אבל בעיניי זה ממש קט, ובאיזשהו שלב חשבתי שגם בהר המור יש מימדים כיתתיים לא מבוטלים. ואז כתבתי את ה... את הדבר הזה, ואני רוצה לעבור קצת על הדברים שכתבתי, כי זה מאיר בצורה יותר חזקה את המסקנות הטיפה עמומות שהגעתי אליהם בפעם האחרונה, או שסיכמתי אותם עכשיו, לגבי הציונות הדתית. כי באמת, הציונות הדתית יש לה כל מיני גוונים. אבל כשלוקחים את הגוונים האלה, הגוונים החרדליים, האידיאולוגיים, לא רק חרדליים, חרדליים זה לא בדיוק מדויק, כי מרכז הרב זה גם חרדליים. אבל אני מדבר דווקא על הצד של הרמור, יותר מאשר של מרכז הרב, ששם אני חושב שיש מאפיינים יותר, המאפיינים מופיעים בצורה יותר חזקה, המאפיינים שדיברתי עליהם קודם. ולכן מה שאמרתי קודם בצורה יותר עמומה, פה מופיע בצורה יותר חדה. אז אני רוצה להראות לכם כמה מאפיינים שכתבתי שם. הקטמתי לפני שעברתי למאפיינים, אני ניסיתי להראות מאפיינים בלי להגדיר את המושג קאט. אבל להראות מה, כי אני לא יודע להגדיר אותו בדיוק. וקצת חיפשתי וראיתי שאנשים לא ממש מגדירים את המושג הזה. לא כל כך הרבה חומר, אגב, מצאתי על הדברים האלה, זה די הפתיע אותי, אבל עוד פעם לא עשיתי חיפושים מאוד מקיפים. על המושג קאטות בכלל, לא, לא מדבר על התופעות האלה דווקא. אבל הקדמתי שיש רתיעה מלדון בדברים האלה, ולרתיעה הזאת חמש סיבות שאני לפחות הצלחתי לחשוב עליהן, ובעיניי חמש הסיבות האלה הן דווקא סיבות כן לדון בעניין הזה. קודם כל, הסיבה הראשונה זה שנראה שיש פה איזה מכה מתחת לחגורה. כשאתה אומר על מישהו שהוא קאט, אז אתה לא מתמודד עניינית עם מה שהוא אומר. משהו לא נראה לך? תגיד נימוקים, מה לא נראה לך? תסביר למה זה לא נראה לך. מה אתה מתייג אותו תחת כותרת, קאט? זה התייחסות לא עניינית. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, יש איזשהו רצון לאחדות, לכבוד הדדי, לסובלנות. כשאתה אומר קאט, אז אתה יורד על מישהו. אתה לא... זה קשור קצת למאפיין, לסיבה הראשונה. זאת אומרת, מחלוקת, כן, צריך להתרחק מהמחלוקת, מן האתוס הזה שהמחזיק במחלוקת עובר בלב. תופעה שלישית זה שבשתי התנועות האלה, כן, חב"ד וגם ישיבות הקו, יש מאפיינים לא מבוטלים שראויים להרבה הערכה. אי אפשר לזלזל בתופעות האלה, עם עוצמות מדהימות ובמובנים לגמרי חיוביים. זאת אומרת, זה לא שחור משחור, זאת לא תופעה שחורה, זאת תופעה שיש בה הרבה מורכבות. זאת אומרת, יש בה עוצמות ויש בה בעייתיות. וקשה לאנשים לצאת כנגד תופעות שיש בהן עוצמה דתית חיובית. עוד רגע אני אחדד את זה יותר. כן, למשל, דיברתי אולי על נשות השלים. כל מיני דברים נסו לזה. למה בעצם, למרות שכמובן כמעט כל הרבנים החרדים מתנגדים לתופעה הזאת, אבל העובדה היא שלא מצליחים להתגבר עליה. ובעיניי זה דומה מאוד לנוער הגבעות, שגם עליו לא מצליחים להתגבר, למרות שכמעט כל המנהיגות הדתית, הציונית דתית, מתנגדת לתופעה הזאת.
למה לא מצליחים להתגבר?
מה?
למה לא מצליחים להתגבר?
כלומר, התופעה הזאת לא נפסקת. יש לה את הקסם שלה ומצטרפים אליה, והיא לא דועכת. היא לא דועכת. היא לא דועכת, למרות שבשני המקומות זה אנשים שבאים מתוך מחויבות לערכים דתיים, ומתוך מחויבות גם לפוסקים, גם למנהיגות רבנית. זאת אומרת, הם לא... באידיאולוגיה הם לא מורדים נגד המנהיגות הרבנית, אלא מה? הם טוענים, אנחנו בעצם עושים את מה שהם היו רוצים לעשות והם לא מעיזים. זה בעצם הנקודה. ולכן אי אפשר להתמודד עם התופעה הזאת. כשאתה מתמודד עם התופעה הזאת והבן אדם שעומד מולך בטוח שבעצם במעמקי לבך אתה משבח אותו, אתה שמח, היית רוצה להיות כמוהו, רק אתה לא מעיז. אתה לא מעיז או כי אתה סתם פחדן, שזה נמוך יותר, או בגלל שיש לך השפעה ואתה לא יכול להרשות את עצמך כי אתה מנהיג ציבורי, ולכן אולי בצדק אתה לא יכול לעשות את זה. אז אני אכוון להוציא אותך לידי חובה, אבל אני אעשה את זה. כן, בדיוק, אני יחוד החנית, אבל אני איזשהו אוונגרד שעושה דברים שבעצם עטקת אותי לעשות אותם. ובמובן מסוים יכול להיות שלפחות בהרבה מקרים הם גם צודקים. הם גם צודקים. וזאת אחת הסיבות שהיציאה נגד התופעות האלה היא לא יציאה בצורה מאוד מאוד חד משמעית ותקיפה. ולכן נותנים לאנשים להבין שמאחורי ההתנגדות עומדת איזושהי אמפתיה מאוד גדולה. ואני יודע, דיברתי עם אנשים. אחרי שכתבתי על התופעות האלה בחריפות, אז קיבלתי נזיפות מכל מיני רבנים שאומרים, נכון, זה לא בסדר, אבל תשמע, כוונתם לשם שמיים, ויש שם מסירות נפש, והם, אני מדבר על נוער הגבעות, לא על אנשות השאלים, אבל זה אותו, בטוח שזה אותו דבר גם שם, והם מרגישים את זה היטב, ובצדק הם מרגישים את זה, זה לא הזיה, זה לא הבחנה לא נכונה. ולכן הנקודה היא, ועכשיו אני חוזר למאפיין שדיברתי כאן, הנקודה היא שהם בעצם לוקחים את האידיאולוגיה הנכונה ועושים את זה עד הסוף. ואנחנו פרגמטיים, ויש לנו קצת נקיפות מצפון על זה שאנחנו פרגמטיים. אנחנו לא מעיזים ללכת עד הסוף עם האמת שלנו. והנה, החבר'ה הצעירים והאמיצים האלה עושים את זה. אז אני בעצם איזשהו סוג של רגש נחיתות, סוג של שניות ביחס לאיך אני מתייחס לתופעה הזאת. ולכן לא מצליחים להכחיד אותה. ובמובן הזה זה אותו דבר, לא יוצאים נגד התופעות האלה, בגלל שבסך הכל יש בהם צדדים מאוד חיוביים, חב"ד והרמור. גם אלה שמתנגדים להם לא יוצאים, הרב ליכטנשטיין לא יצא, נכון שגם הטבע שלו לא היה לנהל מלחמות. אבל אני חושב שגם היה פה מעבר לזה. הוא לא יצא נגדם כי הוא גם באמת העריך אותם, והוא באמת הבין שיש שם תופעה שהיא ראויה להערכה, יש בה הרבה צדדים חיוביים. אתה לא יכול לתת למלחמת עולם נגד דבר כזה, כי אז מלחמת עולם זה תמיד עסקת חבילה. אתה צריך לצייר את זה כשחור. ויש שם גוונים שהם לבנים, זה משהו שהוא גם שחור וגם לבן. מצד שני, אני חושב שזאת החלטה לא נכונה. כי אז אתה משאיר אותם לבנים, וגם זה לא נכון. זאת אומרת, אז אתה צריך לא לפחד ממורכבות, לצאת למלחמה על תופעה מורכבת. אז זה המאפיין השלישי, למה לא יוצאים כנגד העניין הזה, או יש רתיעה מלצאת נגד העניין הזה. אז אמרתי התופעה השלישית שיש בהם צדדים חיוביים. התופעה הרביעית זה שהם לא רק שהם יש בהם צדדים חיוביים, אלא שהם עושים את מה שאנחנו היינו צריכים לעשות, רק הם עושים את זה עד הסוף. זה סוג של רגש נחיתות או הערכה, כן? התבטלות כלפיהם. והתופעה, הסיבה החמישית זה... ויש קשר בנו, כן, להוציא לשון הרע, זה תלמידי חכמים, על ציבור יקר וחשוב, ושעושה מפעלים חשובים וכו'. אז יש איזושהי רתיעה מלעשות דברים כאלה, אבל בעיניי, כל חמש הסיבות האלה הן סיבות טובות למה כן לעשות את זה. בגלל שבדיוק בגלל כל הסיבות האלה, אנשים ילכו שבי אחרי התופעות האלה, ולא ישימו לב שיש שם גם שחור בתוך הלבן. והאחריות על זה גם היא מוטלת עליך. המחירים הם לשני הכיוונים. המחיר הוא שאנשים יאבדו את, אם תצא נגדם, אז הם יאבדו את הצדדים הלבנים שיש בהם, אם תצייר את הכל כשחור. אבל מצד שני, אם אתה לא יוצא, אז אתה מצייר את הכל כלבן, אז הכל בסדר. זאת אומרת, אין התנהלות בלי מחירים. ולכן אני חושב שכן נכון להבחין בין תכלת לקרתי. זאת אומרת, להגיד מה שחור ומה לבן, ולצאת במלוא העוצמה נגד מה ששחור, ולתת את הקרדיט על מה שלבן. זאת אומרת, בסדר, יחד עם זה. אבל אני לא חושב שנכון לקבל החלטות גורפות לא לפה ולא לשם.
אתה מסורת סבן, אתה אמר סבות שאיזה מחלוקת לשום שמיים, כשחושבים שמחלוקת היא לשם שמיים, אז היא מתקיימת. זה גורם למחלוקת להתקיים.
היא יותר חזקה, כי אתה יותר למלחמת צלב.
כן.
לג'יאד,
כן. אז...
אז מה לעשות? אבל אני חושב שזה נכון.
להרבות מחלוקות בישראל.
כן? מה זה להרבות מחלוקות בישראל? במקום שצריך, צריך כן, צריך ל... תרבות מחלוקת, אני לא רואה בזה שום בעיה. כל עוד אתה מתייחס עם עניינים.
זה נכון, אבל מחלוקת במשמעות של לפסול אחר, זה לא מחלוקת
במקום שבו
לברך התפילית של הראש
במקום שבו, לכן אני אומר במקום שבו מדובר מחלוקת הלכתית עם הברכים התפילית של ראש, אז אף אחד לא יצא למחלוקת לגופם של אנשים. אבל פה כן יש בעיה בגופם של אנשים, לא רק בצורת ההתנהלות, ואני חושב שפה צריך להצביע על העניין הזה ולא להירתע מלנהל מלחמות או מחלוקות. כן, נכון, אז מנהלים מלחמה, כן, משהו לא נראה לי. אז מה יש? מה קרה? אני אתן את הכבוד למה שמגיע. במובן הזה מאוד חשוב להיות ענייני. דווקא במקום שבו אתה יוצא למלחמה גם עם האנשים. לא רק עם הדעות שלהם. המלחמה עם אנשים, חד משמעית. לא רק עם הדעות. כי זה... אי אפשר להפריד פה.
שני המקרים שקראת הקטות, גם חב"ד וגם הרמור, זה מדובר על שתי דמויות ספציפיות. חב"ד זה הרב מלובביץ' והרמור זה הרב טאו. תוציא את הרב טאו מהמשוואה.
בתנועה המשיחית יש רק שבתאי צבי, אתה יודע, יש רק דמות אחת.
רגע, אבל...
כל האלפים שהיו סביבו, זה היה התנועה המשיחית.
אבל זאת יכולה להיות הסיבה השישיתה, שוב, כי אומרים, אוקיי, נו, בסדר, הוא בין 80, 80 ו... עוד מעט, כאילו... מי הממשיך שלו של הרב טאו?
מי המושג? לא התעניינתי אף פעם, אבל...
אבל אין שם אנשים שמעוררים אנטיגונים.
אני חושב שיש לו כל מיני ממשיכים. אין לי מושג ותמליחו, וזה גם ממש לא מעניין אותי. אתה עניין כל כך במה שקורה שם. אבל יש שם כל מיני חבר'ה יותר צעירים שגם הולכים בכיוונים האלה. מה, קלנר לא הולך בכיוונים האלה? אותו כתב כיוונים, מה אותו דבר בדיוק. לא רואה שם. בסדר, הוא לא, כיוון שהוא בינתיים עוד יש מישהו אחר. כשמישהו אחר ילך, אז הוא יהיה. הוא לא יודע, לא משנה לו הוא, אני לא מתמטא שם ב...
מה
אנחנו
יכולים להסיק מהיסטוריה של מחלקות האלה? של מחלקות שפוסלות אחרים. מה תוכל את הרווח שלהם?
אף חבדניק לא יחזור בתשובה מזה שאני אשמיץ את הרבי שלו. או את הדרך ההתנהלות שלו. אבל יכול להיות שיש אחרים שלא יצטרפו לחב"ד בגלל זה. נכון. אני חושב שזה נקודה חשובה. אני חושב שזה לא נכון לוותר על דברים בגלל כל החששות האלה, למרות שהחששות האלה נראים באמת נאצלים ונכונים וערכיים, והכל בסדר, ובעיניים מוטים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה. מה עוד שהרבה פעמים, גם לא תמיד, אבל הרבה פעמים גם הסימטריה לא נשמרת. זאת אומרת, אחד הצדדים מכבד, והצד השני לא טורח לכבד את הצד הראשון באותה מידה. זאת אומרת, משום מה, יש רק צד אחד שמקפיד בכבודו של הצד השני, הרבה פעמים, לא תמיד, שמקפיד בכבודו של הצד השני. טוב, אז אני רוצה קצת להביא כמה מאפיינים, והמאפיינים האלה, אני אומר עוד פעם, אני לא נותן הגדרות, אבל נדמה לי שאוסף המאפיינים נותן כבר את התחושה הכללית. טוב, אני אתחיל. טוב, דבר ראשון, המנהיגות. יש איזשהו מנהיג, שהוא כל יודע, שהוא מין כזה, לא יכול לטעות. הוא מפענח את רזי הבריאה וההתנהלות, כן, ודעתו דעת תורה, כל מיני דברים לעשות את זה. גם אצל חרדים יש איזה דעת תורה והכל, החרדים הקלאסיים, אני מתכוון לזה. זה לא תופעה כיתתית. כי מי שמכיר את האטמוספירה שם, יודע, יש שם התייחסות מאוד ריאלית ופרגמטית, עם כל הנאומים על דעת תורה. זאת אומרת, זה לא... יש שם משהו, נכון, יש תופעות מסוימות, אני לא יודע, מהפירות מאוד, הוא כל מיני דברים מן הסוג הזה, בסדר. יש כמה נקודות, אבל ההתנהלות היומיומית היא התנהלות מאוד פרגמטית ושקולה. זאת אומרת, אין שם איזושהי מיסטיפיקציה של המנהיג, איזושהי מין תפיסות, לא יודע מה, חריגות. ככה לפחות נדמה לי. לעומת זאת, בהקשרים גם של חב"ד, שזה עוד הרבה יותר בולט, אבל אצל הרב טאו במובנים מסוימים גם, יש איזושהי תפיסה שהוא לא טועה, הוא מפענח את רזי הבריאה יותר טוב מכולנו. זאת אומרת, הוא מסביר כל דבר שקורה, והוא נותן הנחיות מן הזה, כלשונו של עולם. לא יודע, אני קורא את הספרים ואת הקצת, לא קראתי הרבה, כי זה ככה מעניין אותי, אבל ממש לא מתרשם. התחושה שלי שיש פה באמת איזשהו סוג של מנהיגות כיתתית. זאת אומרת, יוצרים איזושהי מיסטיפיקציה שבונה את עצמה. זאת אומרת, ועכשיו כבר, כשאתה נכנס לתוך המסגרת הזאת, אתה כבר לא יכול בכלל לעלות בדעתך איזשהו סוג של מחשבה ביקורתית שאולי הרב טאו פספס פה בניתוח של התופעה הזאת או של ה...
נושא של צילוף משמעות היחסית של רצית הכחול של ירוחה, שהוא מאוד נפוץ
זה התכוונתי קודם. זה התכוונתי קודם. אמרתי שלכאורה יש שם תופעות דומות.
זה סילוף.
זה סילוף, ועדיין אני חושב שהאווירה כיתתית, אני לא חושב שיש שם. זאת אומרת, זה לא... ולו רק בגלל שהמנהיגות החרדית לא עושה את מה... לא מרשה לעצמה לעשות מה שהרב טאו עושה. הם לא נותנים פרשנויות קונקרטיות לאירועים קונקרטיים. לא עושים את זה. אתה הרב שח לא עשה את זה, אבל יושי והרב שטיימן, אף אחד לא עשה את זה. אז תלו בהם דעת תורה, הכל נכון, אבל זאת אמירה תיאורטית. הם לא הסבירו לכל אחד מה משמעותו של כל תהליך ושל כל מה שקורה, וזה כן מתאים לאידיאולוגיה שלנו או לא מתאים לאידיאולוגיה שלנו. הם לא קבעו בכלל אידיאולוגיה מאוד מפורטת כמו שהרב טאו עושה. זאת אומרת, זה לא...
אני חושב
שעושים
אולי דבר יותר חמור מזה. למעשה, העלה של מוצאת עסקנים, מדד נאמן יחד. הם קובעים מי גדול הדור, וכל מי שהולך אחרי רב אחר,
אני מודע לכל הדברים האלה ויש לי עליהם ביקורת קשה. אני שואל האם זו תופעה כיתתית. זו השאלה, לא אם יש לו לבקר את זה.
אם כל מי שחולק הוא מודע, סכן
ממש,
לא שאני אוהב פלג ירושלמי, אבל כל מי שחולק על המנהיג המוכתב, הוא מוגדר כסכן ממרה, זה כן ממרה, זה לא תפק איתו.
אלה שלא חולקים על המנהיג המוכתר, שנמצאים בתוך המחנה, לא במחנה השני, גם הם מבינים שבסך הכל המנהיג המוכתר לא מסביר להם כל תופעה מה קורה, ולא יודע באמת על כל דבר.
אבל הם אמינים
שמנהיג... אני חייתי שם, אני יודע איך מתייחסים. זאת אומרת, זה לא... ההתייחסות היא לא כזאת. אין... אני אומר, גם אם תיאורטית נותנים לו את השרביט, ואומרים, כן, כן, יש לו דסטי רב, הוא לא טועה אף פעם, הוא לא טועה אף פעם כי הוא לא אומר כלום. עכשיו, אם אתה אומר על מישהו שלא טועה אף פעם, אבל הוא מקפיד לא להגיד יותר מדי, זה בסדר גמור, זאת עדיין לא קאט. לפחות לא במובן המלא. אצל הרב טאו הוא לא טועה אף פעם, אבל הוא גם אומר מה דעתו על כל דבר.
אבל כל מי שחולק עליו הוא זקן ממרא?
בסדר, בתופעות, בהנהגה הגדולה, בשאלה אם כן להתגייס או לא להתגייס, בשאלות הגדולות יש ויכוחים סוערים, אבל זה לא, אני לא יודע, יכול, אני גם לא מספיק מעורה עכשיו בוויכוחים העכשוויים, אולי עכשיו זה כבר מתחיל כן להיראות כמו קאט, אני כבר, עכשיו אני כבר לא כל כך בתוך העולם הזה, אז אני לא יודע.
מה? ההנהגה של הרב חיים זה כאן.
כן, הוא כתב כן הולך עם המיסטיות. כן, יכול להיות, אני לא יודע, לא מספיק מכיר, אז לכן אני אומר, אבל אני אומר, אני חייתי לפחות בבני ברק, התחושה הייתה נכון, דיברו על זה שיש דאסטר, ומה שהרב שח אומר צריך לעשות, וככל שרוחה, הכל נכון, וכולם עם הקריצה עשו את זה, והכל היה בסדר. זאת אומרת, לא, עשו, עשו את מה שהרב שח אמר, לא שלא עשו. אבל בסדר, ההתייחסות לא הייתה זאת שהוא יודע הכל והוא אף פעם לא טועה. כולם הבינו באיזה קונטקסט זה נאמר, וגם הרב שח לא נתן פרשנות לכל דבר שקורה, והוא לא הסביר כל דבר, והוא לא בנה את התיאוריה כל כך מפורטת שבונה הרב טאו. זאת אומרת, שהכל מוסבר, זה מין theory of everything, כן? מין כזה, הוא יודע הכל, הוא מסביר הכל, וכל בדל השתרחשות שקורה פה מתאימה לתיאוריה והכל זה, והוא מפענח את... זה... יש עניין של כמות, של פרופורציה, זאת אומרת, זה לא, אני חושב שזה לא קיים. דיברנו על זה שהחרדים זה קבוצה מאוד לא אידיאולוגית. ובהר המור זה קבוצה אידיאולוגית, וזה חלק מהעניין, אז המנהיגות, גם אם התיאוריה נראית אותו דבר, הפרקטיקה שונה. הפרקטיקה שונה, יש פה, אתה קורא את הספרים של אומנטית, הוא מסביר לך כל דבר, כל מה שקורה, הוא נותן לו פשר, הכל. זה נורא יומרני. זה נורא יומרני, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מגלומני. את, מצד עצמו, ובטח מצד זה שהקבוצה מקבלת את כל הדברים האלה כאיזו פרשנות קדושה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב טאו. זאת אומרת, דיברתי פעם על ה... אני חושב שהזכרתי את זה פעם, היה ספר זיכרון כשנרצח הרב רענן בחברון. אז יצא ספר זיכרון, אז עוד לא, זה עוד לפני הפיצול של הר המור ומרכז, יצא ספר זיכרון, וכדרכם של ספרי זיכרון של, שיוצאים בישיבות, בעיקר חרדיות, אבל נראה כזה כמו חרדים, אז יש שיוצא ספר זיכרון עם מאמרים תורניים, ויש חלק שנקרא גנוזות קדמונים, גנזי קדמונים, שזה כאילו כתבי יד או דברים שלא פורסמו, שמפרסמים, זה אגף בספר, כל מיני, כתבי יד של רבי בגי, או שמהראשונים שלא פורסמו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל גנזי קדמונים שם, זה היה אפילו לא הרב קוק נדמה, זה היה הרב צבי יהודה, הרב חרלאפ ועוד משהו, זה היה גנזי קדמונים שם. התחושה הייתה שזה באמת משה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב קוק. זאת אומרת, לא הייתה היסטוריה ב-4,000 שנה שחלפו בין זה לזה. ואצל הרב מלובביץ זה אותו דבר. אצל הרב מלובביץ זה עוד הרבה יותר. אני חושב שמשה קיבל תורה... מהרבי מלובביץ'. לא שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה לרבי מלובביץ'. אצלהם, לדעתי, בחלקים מסוימים הייתה משהו שגבל ממש בעבודה זרה הלכתית. זאת אומרת, היה, אנשים התפללו לרבי. זאת אומרת, היה שם תיאולוגיות, התבטאויות מסוימות, לפחות שזיהו את הרבי עם הקדוש ברוך הוא. היה על השולחן. זאת אומרת, היו שם, עוד פעם, אני לא מספיק בקיא בניואנסים ומי אמר מה ועד כמה זה היה מקובל, אבל היו בהחלט התבטאויות כאלה. הבאתי פעם מהספר של ברסלב שראיתי בנתניה פעם, איזה מלכה בשבת, קראתי איזה מהספרים המנוקדים של ברסלב, שהם סיפרו שם איך שהרב יושב שם, כן, הרב נחמן, יושב ורואה את הצון, והבצון שם זה אברהם אבינו ומשה רבנו, והרב נחמן משגיח על כולם שמלחכים עשב שם למטה. זה, כן, זה קצת דומה לעניין הזה. אז ואתה רואה, אתה כמו אצל לנין וסטלין, שכל הפיזיקה המודרנית בעצם תמונה בדבריו, והוא בעצם יודע הכל, יש לו השכלה כללית מאוד נרחבת, מה שכנראה אולי נכון אצל הרב טאו, יש לו השכלה כללית, אבל זה מיד מתרחב לזה מיתוסים. בעולם החרדי אגב זה מאוד נפוץ, כי כל מי שיודע קרוא וכתוב הוא פרופסור, זאת אומרת, זה, כל מי שקצת יודע קרא איזה ספרים באנגלית, או מה אני יודע, כי אני פשוט הסתובבתי שם, סיפרו לי סיפורי ניסים ונפלאות, בגלל ינעדל, אין דבר שהוא לא יודע, זאת אומרת, בכל תחומי התורה והמדע והחוכמות והכל. בסדר, הוא קרא כמה ספרים, הוא מכיר קצת פילוסופים, הכל נכון, דיברתי איתו, זאת אומרת, אבל הפכו אותו למין כזה, כי הוא ידע קרוא וכתוב, זאת אומרת, זה מקום שבו הרקע הוא בעייתי, אין לך דרך להעריך את זה. הוא פרופסור ידוע בכל העולם, כי הוא נסע לכנסים בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה ברור, פרופסור ידוע בכל העולם. אנשים לא מבינים שפרופסורים נוסעים לכנסים בכל העולם, וזה מה שעושה פרופסור. זאת אומרת, הוא חיבר מאמרים בינלאומיים. מישהו פעם ראה מאמר לא בינלאומי, זאת אומרת, מאמר אקדמי הוא תמיד בינלאומי. זאת אומרת, יש מאמרים לא בינלאומיים. מאמרים בעיתון הם לא בינלאומיים, בידיעות אחרונות, אני לא יודע איפה, במעריף. הם לא בינלאומיים. כל מאמר הוא בין... אנשים לא מכירים את המינוח, אז הם... בסדר, אז זה סתם בורות, אבל, 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 אבל כשמתחילות להתפתח על שם אגדות שהוא יודע הכל, וקצת על החזוני שהתפתחו אגדות כאלה, כאלה, ניתוחי מוח וכל הדברים מן הסוג הזה.
הוא חיים גניאצקי והסטייפלר, ובמידה מסוימת החזוני שזה היה פחות ההנהגה, אז עליהם הייתה התפתחו סיפורים. הסטייפלר שהוא פחות היה מנהיג, היה את הרב שך לצידו. גניאצקי שזה לצידו את הרב שך, זה שמכתיר, הבחן גניאצקי מי שמכתיר, הסטייפלר זה מי שמכתיר יותר
משהו. ואתה הוא המיסטיקן שנותן גיבוי להנהגה הפרקטית.
הוא הרב כדורי, השתיר הזה.
כן, בן. גדול המקובלים.
אני חושב שה... אלוקיזציה, היא גם קיימת בעולם, היא שונה, היא בעלת מפיינים, אבל היא יודע הכל, כאילו...
אני לא חושב. אני לא חושב שיש תחושה, אני לא יודע, כשאני חייתי בבני ברק בסביבתי, לא הייתה תחושה שהרב שח והרב אליושיב הם יודעי כל. לא, ממש לא הייתה תחושה כזאת. זו תחושה שכשהם מנהיגים ומקבלים החלטה מנהיגותית, אז יש להם סייעתא דשמיא, הם לא טועים. זה כן.
אבל כל מי שחולק עליהם...
בין זה לבין להגיד, מי שחולק על החלטותיהם, לא על פי הנוח ההיסטוריה שלהם. אני אומר עוד פעם, כי התפיסה היא שיש להם סייעתא דשמיא, כי הם מנהיגי הציבור. בסדר, זה דברים שכבר שמענו עליהם, אני לא בטוח שאני מקבל אותם, אבל זה לא דברים מהפכנים, שמענו עליהם, אבל פה אני לא מדבר על זה.
מי הכתיר?
לא משנה, הם היו מנהיגי הציבור, זה לא קשור למי הכתיר אותם, יתד נאמן הכתיר אותם. אבל תכלס, הם באמת קיבלו את ההחלטות בשביל הציבור, זה לא משנה. אז אי אפשר להתווכח. אז אם אתה מאמין בסייעתא דשמיא למי שמקבל החלטות עבור הציבור, אז הנה, יש לו סייעתא דשמיא והוא לא טועה.
אז מי שחולק על מנהיג שהוכתר על ידי יתד נאמן,
כן.
הוא זקן ממרא.
נכון. למה? בגלל שמי שם יתד נאמן בסופו. מי הכתיר את המנהיגות מאז ומעולם? מסקנים, תמיד הכתירו את המנהיגות. מי הכתיר את המנהיגות? האתוס כאילו אומר שהצילח בעקבי אסון, זאת אומרת יש לעם ישראל כן איזה חוש ריח, זאת אומרת שהם יודעים לה, אין להם שטויות. זה אוסף של הסקנים, תמיד הכתירו את המנהיגים. ובסדר, ככה זה עובד, גם בפוליטיקה. מי מכתיר את המנהיגים בפוליטיים? תעמולנים, עסקנים וכל מיני פרופגנדה. בסדר, זה דרכה של חברה אנושית. אתה, לא כל החברים יש להם איזה קשר למנהיג. זה תמיד נעשה דרך מתווכים. אין מה לעשות. והמתווכים זה תמיד אנשים שמתברגים שם ומנהלים את העניינים כמו שהם מבינים. כן? יש ספר של טוען הרבני, צבי ויינמן, טוען רבני, שזה נקרא מקטוביץ' לירושלים. מקטוביץ' לירושלים. אז יש לו ספר, יש לו ארכיון מאוד גדול של מסמכים על תולדות אגודת ישראל. וכל הספר הוא מסביר שמה שמאז ומעולם אגודת ישראל התנהלה על ידי עסקנים פרחחים. זאת אומרת, זה מאז ומעולם, זה לא המצאה חדשה. גדולי הדור היו תמיד ציצים ופרחים בשביל לקשט. בסופו של דבר, והוא אומר, זה מגובה במסמכים, הוא מבין, כתב ספר שלם על זה. מקטוביץ' לירושלים, מקטוביץ' זה כן הכנסייה הגדולה. אז זה תמיד היה ככה, אבל בסדר, אני חושב שככה חברה אנושית מתנהלת, אני אפילו מבחינתי, אני בז לזה קצת, אבל אני לא רואה בזה איזו תופעה חריגה. ככה חברה אנושית מתנהלת, זה פוליטיקה, אין מה לעשות. פוליטיקה זה לא כיתתיות, זה משהו אחר. אצל הרב טאו, אני לא מדבר על החלטות שהוא מקבל מה לעשות עם הישיבה. אם יגידו לי שמה הוא לא טועה, כי הוא מקבל את ההחלטות עבור הדור, נשיא הדור, כן, החבר'ה האלה תמיד עשה, מדברים, נשיא הדור, הוא נשיא של איזה 32 חבר'ה שמאמינים בו, זה נשיא הדור, זה כל גדולי הדור הם מאמינים בו. זה גם כן מאפיין כיתתי. אז הוא מקבל החלטות והוא לא טועה, ניחא, את זה אני מוכן לקבל. אבל כשהוא מפענח את ההיסטוריה והוא לא טועה, אז הוא נביא. זה לא עשיית הדשמיה, אז הוא נביא. זה לא קבלת החלטות שהקדוש ברוך הוא עוזר לו לא לטעות. גם על זה אפשר להתווכח. אני אומר עוד פעם, וזה, אני מוכן לקבל תזה כזאת. בסדר, תזה אפשרית. לגיטימית לפחות, גם אם היא לא נכונה. זה משהו אחר. מאפיין שני זה פונדמנטליזם. לא מעמידים את העקרונות למבחן ביקורתי. יש דברים שהם באמת מוחלטת. זה לא, הכל נמדד לפי עקרונות שעליהם אנחנו נעולים לגמרי. זאת אומרת, אין מוכנות בכלל לשקול, ואני מדבר אפילו על עקרונות מסדר שני ושלישי. אני לא מדבר על מציאות השם ומתן תורה בסיני. אני מדבר על צמיחת, ראשית צמיחת גאולתנו במדינת ישראל. אני מדבר על עקרונות שהם לא מילא במתן תורה, אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא אמר אותו. הקדוש ברוך הוא אמר, מי אני שאני אטיל ספק? נניח. אתה יכול להטיל ספק אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה, גם בזה אפשר להטיל ספק. אבל נניח. אבל אני מדבר על עקרונות מסדר שני, שלישי וחמישי. זאת אומרת, דברים שהרב טאו החליט, או דברים שלא משנה, המסורת המרכז ניחית החליטה. לא משנה כרגע איך זה יתגבש. וגם על זה, לא ייתכן שאם מדינת ישראל תחרב, אז אני מוריד את הכיפה, הבאתי כבר מה שהרב קנדר אמר. כן, זה סוג של פונדמנטליזם שהוא מאוד בעייתי בין, גם הוא מאפיין כיתתי. מאפיין כיתתי, אתה לא מוכן להעמיד למבחן ביקורתי את העקרונות שלך. למרות שהעקרונות האלה אין להם באמת איזשהו מקור, אני לא מוכן להעמיד, אין שום עיקרון שלא עומד איזשהו מבחן ביקורתי. אולי חוץ מהעיקרון הזה עצמו, שכל עיקרון צריך לעמוד במבחן ביקורתי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, כי השאלה אם הוא אמר את זה. מי אמר? זאת אומרת, רוב הדברים שהוא אמר בעצם עברו אלינו בתיווך של האנשים. ולא הוא אמר את זה. ולכן כל דבר נתון למבחן ביקורתי. אבל בטח ובטח שהם ערכים או אידיאולוגיות או צורות חשיבה שהתפתחו בתקופה כזאת, תקופה אחרת, איזה אנשים כאלה, אנשים אחרים, זה מאפיין כיתתי מובהק. דבר נוסף זה סגירות. מאפיינים דומים, אבל עוד פעם, מין כזה חוסר מוכנות להיפגש באמת עם משהו אחר. זאת אומרת, הם לא מוכנים באמת להיפגש, הם ישלחו מרצים. זה, אגב, זה גם זה לחרדים. הם שולחים מרצים, יש תמיד שיח כזה מפגש שוויוני שכולם נורא נהנים מהשוויוניות של המפגש, חרדים, חילונים, כל מיני, באוהל של רבין וכל מיני דברים כאלה. מגיעים לשם שלושה מרצים של ערכים שיושבים עם שאר הציבור, מגיעים כבר מחוסנים ועברו הכנות וכל מיני דברים כאלה, והם יודעים מה צריך לדקלם על כל דבר, והכל בסדר. יש מפגש שכולם נורא נהנים בגובה העיניים, וכל מיני, בחיים לא יתנו לבן אדם מן השורה להיפגש באמת עם רעיונות אחרים. אין דבר כזה. זאת אומרת, זה, אגב, זה באמת קיים גם בחרדיות הרגילה. נכון, נכון. זה קיים באמת גם בחרדיות הרגילה. עכשיו, אני מדבר גם על אינטרנט ועיתונים שלא משלנו. אני לא מדבר, מה שמטריד באינטרנט ובעיתונים, מדברים על פורנוגרפיה ועל אלימות, שטויות במצגבניות. הדבר האחרון שמדבר על אלימות ופורנוגרפיה. את אלה שאוסרים, אני מתכוון. מה שמעניין אותם זה הפתיחות לצורות חשיבה אחרות. זה הרבה יותר גרוע מבחינתם מאשר אלימות ופורנוגרפיה. אלימות ופורנוגרפיה זה חולשות אנושיות. בסדר, זה יכול להיות כרוך באיסורים, בעייתי, הכל נכון. חולשות אנושיות, עם חולשות אנושיות תמיד ידענו להסתדר. אבל במקום שבו יש דעות שאתה צריך להתמודד איתן, צורות חשיבה שונות, אתה לא יודע להתמודד עם זה. עם זה אתה צריך לאסור. זאת אומרת, זה, לכן בעיניי זה החלק מהעניין. כן, דיברתי על החיבורים שמכילים הסבר כולל לכל תופעות החיים, כן, theory of everything, כן, זה של הרב טאו, וקצת של חב"ד, אני חושב שאצל הרב טאו זה אפילו יותר משל חב"ד. החיים, וגם זה לא מאפיין מובהק, אבל יש בו משהו, הם בעצם שהם קבוצות שמורכבות בעיקר מאנש. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, זה, כי זה חלק מחוסר הרצון להיחשף בצורה אמיתית למשהו שמבחוץ. אז הרבה פעמים תולים את זה בצניעות, אל תלכו לעבוד במקומות לא צנועים. אני בעיניי, הבעיה שמטרידה, אולי גם הצניעות, אבל לא רק הצניעות. הבעיה שמטרידה, זה המפגש עם אנשים אחרים. זאת אומרת, המפגש עם אנשים שחושבים אחרת. אותו דבר אגב, הבעיה עם הגיוס. הבעיה עם הגיוס זה לא בגלל שאנחנו רוצים שישבו בישיבה, כי זה נגן עלינו יותר טוב מהצבא. שטויות.
טוב, זה דווקא את החסידים, זה הדבר האחרון, בטח את חב"ד שאפשר להאשים אותם.
מה, שמה?
הם לא יפגשו באנשים אחרים.
לא, זה תלוי מי, תלוי מי.
יש שלוחים.
אבל שלוחים. חב"ד, 90% מהם הם ל-99 נפגשים.
לא, אבל צריך להיזהר. השלוחים זו תופעה מיוחדת, כי הם באמת עוברים את ההשלכה, את האינדוקטרינציה ואת ההכנה ואת כל הדברים האלה. זה כמו המרצים של ערכים בצד הליטאי. נכון, זו תופעה יותר רחבה. הם בונים, הם מנותקים בטיזנאמי, ותסתכל איך מתנהל שליח חב"ד במקום כזה. הילדים שלו לא ישחקו עם ילדים אחרים.
זה לא מפגש.
והילדים שלו ילמדו, לא ילמדו לעולם, אפילו בחדר חרדי. שאותו מקום רק בחב"ד, יסיע אותם 100 קילומטר, הוא יטיס אותם במטוס לפנימיה. הם ילמדו רק בחב"ד. הם יאכלו הכשרים רק של חב"ד. אין פשרה במילימטר. עם כל השלוחים הוא יכול לחיות באמזונס. אז יטיסו לו דברים בהכשר של חב"ד, ואת הילדים יקחו בהליקופטר לחדר. לחדר של חב"ד הקרוב. במובן הזה, אתה צריך להבין, יש שם סגירות מאוד עמוקה, בחב"ד, מאוד עמוקה. הם לא מוכנים להיפתח לכלום, לכלום. עם כל זה שהם חיים בתוך כל העם ישראל, ונפגשים עם הכל שבכל. זה נכון, אבל זה מאורגן בתוך מעטפת כזאת, שהיא, זה עוד הרבה יותר מאשר הערכים עם המפגשים שדיברתי קודם, המרצים המאורגנים, כן? יש פה משהו, תנסה להיפגש, אני יודע, כי אני פגשתי שליחי חב"ד, היה שליח חב"ד בירוחם, איש מאוד נחמד אגב, היינו בידידות, הכל בסדר, שום מפגש לא היה, הוא אף פעם לא יגיע לשום מקום, הוא לא יתאם, בשום מקום, בשום הכשר הכי חרדי, אני לא יודע לעשות כופרים כמוני, שום דבר, לא יוכל שם, הילדים שלו לא ישחקו שם, הילדים שלו לא ילמדו שם, כלום, 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 כלום.
איזה פעולה, באמת? איפה הילדים שלו למדו?
נסעו לחב"ד בקריית גת, בהסעות לקריית גת.
מה שמביאים להם.
מביאים
להם מורים.
שום פשרה. רק בחב"ד. הילדים לא ילמדו בשום מקום אחר, או בבית.
מביאים להם מורה פרטי.
כן, או בבית. זהו. אם אתה באמזונס ואין לך הליקופטר זמין, מורה פרטי. אבא ילמד אותם, אין, הם לא יצאו לשום מקום. זה נקודה
מאוד... עכשיו
את תפל חבל עם אינטרנט. מה? כן, כן, זה אינטרנט הוא פתרון מאוד משמעותי בכלל. עכשיו אני אומר עוד פעם, השליחים האלה הם אנשים שמוסרים את נפשם, על חיבור לציבור, הם עושים גדולות ונצורות.
מה? הייתי פעם בקולורדו ספרינג והלכתי לאכול בבית של שליח חבל שם. ילדים קטנים. הם עושים כל יום שעתיים וחצי הלוך, שעתיים וחצי.
כן, זה מה שקורה בכל מקום. כן, ברור. חב"ד הכי קרוב, שם הם ייסעו. זהו. יש הקבוצות האלה שהם חיים בתוכם גם נותנות איזושהי בועה כזאת, זה מאפשר לך לראות את הקבוצה כאילו זה העולם כולו. דיברתי על זה קודם שכאילו, הבן שלי היה במרכז, הוא עכשיו, הוא הכיר דברים אחרים. זאת אומרת, שר הכל, הוא בא מאיזה בית בכל זאת לא כל כך סגור. אבל כל גדולי הדור אומרים שכך וכך. מה כל גדולי הדור? בוא תמנה לי את כל גדולי הדור שאתה מדבר עליהם. אז זה שלושה חבר'ה מהישיבה שלו, זה כל גדולי הדור. לא מדבר חבר'ה מהישיבה, לא משנה, הרב ליאור, הרב טאו, הרב לא יודע מי, לא טאו. הרב שפירה,
אני לקחתי אותו לגדול דור אחר. אני לקחתי אותו לגדול דור אחר.
שלמה פישר. לא, הוא גם יצא מזה בסוף, אבל אני אומר, אתה חי בתוך איזושהי בועה שמבחינתך, מה זאת אומרת, הרי כל גדולי הדור אומרים כך, זאת אומרת, זה עוד פעם חלק מאותה מעטפת שנותנת לך איזושהי תמונה שלמה, זאת אומרת, אתה חי בתוך מטריקס. זה מאפיין כיתתי.
זה גם הסתכלים.
זה נכון.
תגיד לה שפועצת חסידית אומר ככה, לא מלבד, הוא מחוץ ל...
נכון, נכון, שלא לדבר על מזרוחניק. אני אומר, המאפיינים האלה, לכן אמרתי, המאפיינים האלה הם לא שחור או לבן. אני יכול להביא עוד, אולי אני אביא גם בהמשך, אני רואה שלקח לי הרבה זמן היום. אני אביא עוד מאפיינים, אתם תראו שבסך הכל, המאפיינים האלה נותנים איזושהי תמונה, כשכל אחד מהם אתם יכולים למצוא בעוד קבוצות, ובמינונים שונים. אבל יש, אתם יודעים, אפילו דיאגנוזות ברפואה ופסיכיאטריה, הרבה פעמים בנויות על אם יש לך... ארבעה מאפיינים מתוך שבעה, אז יש לך את הזאת והזאת. זאת אומרת, כי יש דברים שאתה לא יכול להגדיר אותם עם נייר לקמוס, כן או לא. אז אתה צריך לאסוף מאפיינים, ואם יש מספיק בכמות מספיקה ובאיכות מספיקה, אז זאת קאט. ואם לא, אז לא. בלי שאני נותן הגדרה אקספליסיטית, כן, מפורשת, למה זאת קאט. אז נכון, ונמצא גם בקבוצות אחרות. טוב, אנחנו...